הארץ, המשדרת 24 שעות.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיו נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני. הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וחזרנו אליכם אחרי שבוע מורט עצבים. מה אני מורט?
מורט, מורט.
מורט. הבגץ הזה מורט לנו כל העצב, עצבים, עצב ועצב.
על ההתחלה אתה ישר תוקף וזה.
לא, לא תוקף.
לא מדברים על היורו, לא מדברים על מה שהיה השבוע. אני יודע, על ישר לבגץ, עניינים.
כן, עכשיו מתקיימת עכשיו הפגנה מול פרקליטות ב...
לא, היינו יכולים לעשות...
שאול המלך בתל אביב.
היינו יכולים לעשות את התוכנית משם.
אוי, נכון.
נכון? איזה יופי, אני תמיד מביא רעיונות דקה אחרי הזמן.
דקה, שעה אחרי הזמן, אבל בסדר. אנחנו נחיה עם הרעיונות שלך באיחור.
בדיוק.
מה קורה עם הבגץ האלה? החליטו שאנחנו נממן את מחבלי הנוח'בה מכספי המיסים, את ההגנה שלהם
בבתי
המשפט? תגיד לי, הם איתנו?
אבל אתה יודע למה, כאילו, הסיבה שזה נורא נורא פשוט, אתה יודע, באה הסנגוריה הציבורית, ואומרת, תקשיבו, אין לנו סנגורים ציבוריים שמוכנים להגן על הדברים האלה. אז הם אמרו, אוקיי, אז אם אין סנגוריה ציבורית שתגן על הדברים האלה, בואו נשדרג את זה, ונביא להם סנגוריה פרטית, במיטב כספם של משלמי המיסים, וקדימה, נביא להם את הבסט של הבסט. למה סנגוריה ציבורית? נביא להם את הבסט, בואו נביא להם את ה... עכשיו, מה שיפה, שאם זה היה קורה, בואו נחשוב, איזה סנגוריה פרטית הייתה כן מוכנה להגן על הנוח'בה? סנגוריה במימון שפרטית, כן? מי הם היו הסנגורים האלה?
מימון של מדינות העולם, או מימון של החמאס עצמו.
בדיוק, איזה יופי. יבואו עכשיו הנוח'בות לבית המשפט של ישראל ויתנו את מה שנקרא יפרסו את משנתם בבית המשפט, יסבירו לנו למה הם רצחו, אנסו, שחטו. נחמד.
כן,
נחמד,
במימון שלנו. פנטסטי.
קודם כל זה יפה, יפה מאוד. מזל שבדקה ה-90
סמוטריץ'
עצר את זה בינתיים, עד שיעצרו אותו מלעצור את זה.
גם יריב לוין הביע כבר עמדה ואמר שלא יקרה.
בינתיים, כי מי שקובע, עם כל הכבוד לסמוטריץ' ועם כל הכבוד ליריב לוין, ועם כל הכבוד אפילו לראש הממשלה, הם לא קובעים, הם לא מנהלים את העניינים. מי שקובע זה המערכת המשפטית, היא תעשה מה שהיא רואה לנכון בכל רגע נתון. לפעמים היא תיתן לעובדי הציבור לעבוד, ולפעמים לא, לשיקולה. זה החלטה שלה, מתי כן, שהם רוצים, כן. מתי שזה נוח. בסדר? עכשיו, תבינו, האבסורד זה פשוט, אתה יודע, מרוב שזה אבסורד, אתה אומר לא יכול להיות. לא, לא, פה לא יכול להיות. עכשיו, מה שאני לא מבין, היה משהו שלפני שבוע, דיברו על ששחררו איזה מישהו, את התלוף הזה שחתם, שחררו מישהו בגלל שהיה אומס במעצר. אז שחררו את ההוא מה...
כן, מנהל בית החולים שיפה.
עכשיו, איפה מערכת המשפט פה? איך הם קוראים לזה? שומר אסף. איפה שומר אסף? כשהנוחבות לא מקבלים את מנת המנגו היומית שלהם, אז הם ישר נזעקים ואומרים, רגע, הם לא אכלו 2,000 קלוריות היום, עצרו, משהו לא בסדר. אבל כשמשחררים אותם, נגיד שתת אלוף רוצה לשחרר, זה בסדר? ככה, זה הנועל? זאת אומרת, אם תת אלוף אומר, אני חותם שהוא ילך הביתה, אז הוא הולך הביתה? זה הנועל? אם זה הנועל, סבבה, כאילו, אנחנו רק רוצים להבין, אם זה נועל השחרורים בישראל, אם מישהו חותם לך על טופס, אתה הולך. דיברנו קודם על, איך קוראים לו, הקולומביאן היה נחמד.
אסקובר.
בכלא של אסקובר, זה עבד ככה, הוא חתם, הם הלכו, הוא לא חתם, הם נרצחו, ככה זה עבד.
כן.
איזה מין דבר זה? הוא חותם, הם הולכים הביתה, והכל בסדר, מערכת המשפט, הכל טוב לה.
כן, אני חושב שבכלל הם יכולים לנכס לעצמם כמה משפטים של אסקובר, אני יודע, כסף או עופרת.
זה יכול... המקרה שלנו זה עופרת, 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 או... עופרת.
לגמרי, לגמרי.
כן, טוב, תקשיב, שים לנו שיר.
גם זה, רגע, בוא, זה, גם גלנט.
איך השתקתי אותך,
גם גלנט יצא קצת ירד מהפסים, הייתי אומר.
קצת.
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 כן, הודיע לאמריקאים שאנחנו נסכים לנסיגה מציר פילדלפי תמורת הסכם שלום. וגם עם מעבר רפיח, בכלל.
אתה יודע מה מעניין בגלנט? שמה שנקרא זה המחדל של השביעי באוקטובר לא דבק בו. כולם מדברים על המערכת הצבאית, כולם מדברים על ביבי אשם, ביבי אשם, ביבי אשם.
הוא עשה...
מי היה שר הביטחון?
הוא עשה מה שאריק שרון עשה. שבר שמאלה.
נכון.
מקבל יתרוג. נכון. מקבל יתרוג. גמרנו.
אבל הוא מבחינתו, מה שמעניין היה לשמוע שהוא מבחינתו, תראה, גם ליברמן מבחינתו לא שבר שמאלה, וגם גדעון סער מבחינתו לא שבר שמאלה, הם רק ישבו באותה ממשלה עם אבס מנסור, אבל הם ימנים.
כן, אוקיי, כן, בסדר. כן. הם ימנים.
עוד ימנים כאלה ועבדנו.
מה שמעניין זה שהתומכים בהם באמת מאמינים שהם מצביעים למפלגות ימין.
בסדר, לבריאות שיהיה להם.
תזכיר לי מי והתגלי בערב מיארה. הימני הגדול.
גדעון סער.
הימני הענק.
הוא בא עם תוכנית להפריט את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים.
כן.
איפה עומדת התוכנית הזאת?
לא, הוא מתנגד. זה היה חלק מהרפורמה, הוא התנגד.
לא, הוא התנגד, כן, כשזה, כמו יאיר לפיד.
כן.
כשזה אגף הימני מביא חוק מסוים, הוא מתנגד. אבל כשהוא יביא אותו, את אותו חוק בדיוק, אחד לאחד,
איפה ראינו את זה? בחוק של הגיוס חרדים? בחוק של הגיוס חרדים, ממשלת הימין הביאה בדיוק את החוק שהביאו יאיר לפיד ואנשיו, שידעו למכור לנו שזה חוק נהדר. את אותו החוק הביאו.
עכשיו הצבא
מילה
הודיע.
מילה במילה. עכשיו הצבא אבל הצבא עכשיו הודיע. זה לא טוב.
הצבא עכשיו הודיע שהוא מוכן, הוא יכול לגייס חרדים, כי יש הכנות לדבר הזה.
עד 3,000.
עד 1,400 בשנה.
אני קראתי עד 3,000.
היעד היה 3,000, אבל הוא אומר, אני יכול עכשיו עד 1,400 בשנה. אז על מה הוויכוח? על מה הוויכוח? זה המספרים שאמרנו גם קודם.
החרדים הם בשר תותחים? זה אומר שכל ה-1,400 האלה ילכו בהכרח ליחידות הכי מובחרות ולהכי קרובות שיש?
ברור, קודם כל החרדים הם הרבה יותר טובים מכל השאר כנראה. כי כל הכוח הלחימה של צה"ל בונה על החרדים.
שהם יתחלקו.
לא יהיה נהגים בהם, לא יהיה שקימיסטים שם.
יפה. מתוכם יהיו כמה.
כולם לוחמים.
200 לוחמים, על זה מדובר.
סיירת מטכ"ל הולכת להכפיל את עצמה. הולכת להכפיל את עצמה עכשיו.
כן. כן, כן. ואם כבר מדברים על חרדים, נסראללה, שמעת את היציאה החדשה שלו?
איך אתה מגיע מחרדים לנסראללה?
נסראללה נגע בחוק הגיוס של חרדים.
תראה כמה מילים אמרת לא במקום ביחד. נסראללה, חרדים ונגע.
יפה. דיבר על חוק הגיוס לחרדים, והוא אומר שהחוק הזה הוא הוכחה להצלחת הלחץ של החיזבאללה.
נכון.
זאת אומרת שבזכות נסראללה, הפחד שלנו מנסראללה, אנחנו מגייסים חרדים. וזה עוד איזשהו מסר לבגץ. תראו מי מנופף במעשים שאתם עושים.
אני בטוח שעכשיו הם יגידו, אתה יודע מה, אתה צודק. חזרנו בנו. אז תעזוב, עזוב.
כן, אם נסראללה אומר...
הבנו.
אז זהו.
כנראה שלא.
אז אנחנו ברשותך נמשיך עם שיר. ולאחר השיר אנחנו נארח כאן פקיד שומה מנאסה. אנחנו נפרט אחר כך מה זה נאסה.
איזה התרגשות.
כן, נאסה. יוסטון, חכו, אנחנו באים.
שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי וחסרות לי כולה כמה תפילות והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי שניסיתי לא אמרתי נואש רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי איך התחלתי כל פעם שוב מחדש והשם התברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב השם שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי ואם עדיין לא ממשיך לחכות מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי תיתן לי כל יום מחדש מתנו ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים ונשיר שהשם יתברך
ואנחנו נעצור את השיר ואיתנו על הקו רואה חשבון יואב משה פקיד שומה יחידה ארצית לניהול ספרים או בקיצור נאסה נכון יואב
נכון נאסה ולא מהסיבות של אסטרונאוטיקה כן התשובה היא כן ניהול ספרים ארצי
בראשי תיבות כן אז רשות המיסים עושה מתיחת פנים
גם.
איזה יופי. אתה בעצם אחראי על הביקורות שאנחנו חווים לפעמים מרשות המיסים בניהול ספרים. האמת שתפקיד מאוד מאוד מאתגר. יש לך איזשהו סיפור ככה בשביל שנפתח את השידור איתך? משהו מעניין?
קודם כל יש
לנו
המון סיפורים על בסיס יומיומי ואני יכול להתחיל ולא לסיים את כל השידור. אבל אני אפתח בזה שאני אגיד שקודם כל שר כוח. אני לא מכיר את הפינה הזאת ואני שמח להתארח בה. זה דבר מאוד יפה שאתה עושה עם להעלות נושאים ככה לציבור, לשאול שאלות ותשובות, זה דברים מאוד מעניינים, בטח בנושאים כאלה שנוגעים לעוסקים וניהול ספרים. אבל אנחנו כל יום מתחדשים באירועים חדשים, והסיפורים הם מאוד מאוד מקסימים, נקרא לכם ככה.
הבנתי, אז בואו נתקדם ישר לשאלות שקיבלתי בעצם מקולגות, רואי חשבון, יועצי מס, לגבי תקלות שנתקלו בעברם עם כל מיני, עם רשות המיסים, בואו נראה כמה אתה תוכל לעזור לנו לפתור את הבעיות. מתחיל, שאלה ראשונה, האם ניתן לזמן את בעל העסק עצמו ורק את בעל העסק ללא המייצג?
אוקיי, אתה בעצם, אני אנסה לפשט את זה ולדבר גם בשפה של אנשים שהם לא מייצגים, כי יש לנו ציבור אחר של מקשיב.
נכון.
למעשה, ביקורת ניהול ספרים מתבצעת בדרך כלל במקום העסק עצמו. אנחנו מגיעים בדרך כלל בזוגות, אולי אפילו לפעמים שלישייה, ואנחנו מבצעים ביקורת שהיא ביקורת פתע במקום העסק, מתוך מטרה לבחון כיצד העסק מתנהל על בסיס יומיומי שלו בשוטף, כיצד הוא מתנהל, כיצד הוא רושם את הספרים שלו. לעתים, יש מצבים שבהם אנחנו נדרשים להזמין את הנישום אלינו למשרד. זה יכול להיות המשך של ביקורת שהייתה ולא הסתיימה, זה יכול להיות בגלל של הנישום עצמו אין באמת עסק או מקום פיזי שבו הוא עובד, הוא יכול להיות עסק נייד, זה יכול להיות טכנאי, גנן, אינסטלטור, whatever, נותן שירותים, ואז אנחנו מזמינים אותם באמת אלינו למשרד. ההזמנה היא בעצם לנישום, אבל כמובן שהנישום יכול להביא איתו את המייצג שלו, להגיע ביחד, הוא גם יכול לשלוח את המייצג שלו לבד. אני באופן אישי חושב שנכון שהנישום יגיע בכל מקרה יחד עם המייצג, מהסיבה פשוטה שהרבה פעמים השאלות הן שאלות מהחיי יומיום שלו, ואני לא בטוח שהמייצג שלא נמצא איתך ביומיום ובסדיר מכיר כל שאלה וכל תשובה.
כמייצג אני רוצה להגיד שאני לדיונים לא לוקח איתי בעלי עסקים, אני חושב שזה לא נכון, יכולים לא להבין את השאלה כמו שצריך, לענות לא נכון, להגיד לי לנו במקום, ואז אנחנו נקיס דם בשביל לשנות את מה שהוא אמר.
יכול להיות שחר עוד שאתה צודק לחלוטין בעניינים של שומה, אבל כשמדובר על ביקורת של עניינים ספרים שלמעשה יכולה להישאל בשאלה, קיבלת תקבול בתאריך X מפלוני אלמוני, האם זה עסקי או לא עסקי? אני לא בטוח שהמייצג ידע לתת את התשובה, הוא יצטרך לשאול את הנישום. אז אם אנחנו לא נמצאים הנישום ביחד, זה מצריך מאיתנו להעריך את הביקורת לפעם נוספת או ל... אני חושב שזה...
כן, אבל בוא נעשה איזושהי אנלוגיה קצרה. תאר לך למשל הרי לנישום שיושב אצלכם בזה, יש איזשהו, יש לכם תוקף חוקי, אתם בעצם זה איזשהו הליך משפטי, אתה רוצה לשאול את השאלות, זה יכול לגרור אחריו פסילת ספרים, וזה איזשהו הליך...
יש משמעות לתשובה.
יש משמעות למה שנאמר שם. אז תאר לך שפרקליטות המדינה הייתה פונה ישירות לנאשם, מדלגת על העורך דין ואומרת לו, בוא, אתה תבוא אליי לדיון, ואתה רוצה, תביא איתך עורך דין, אתה לא רוצה, אל תביא איתך עורך דין, אבל אתה תבוא איתי, עכשיו תבוא אליי לדיון. זה לא נשמע טוב, אני מוכרח להודות.
וזה לחלוטין אתה צודק, לחלוטין אתה צודק, לכן אמרתי, האפשרות להגיע יחד עם המייצג בעיניי הטובה ביותר, מכיוון שהמייצג הוא בעל המקצוע שיודע מה שנקרא לגדר את הסיכונים לנישום, אבל הרבה פעמים הנישום הוא זה שיודע את התשובות היומיומיות הפשוטות, ואני חושב שהמייצג שנמצא יחד איתו בחדר יודע להנחות אותו ולקבל ממנו את התשובות, לדעתי זה עובד הכי טוב. למען הבהירות, כן? אין סמכות, אין סמכות של מבקר ניהול ספרים לדרוש מהנישום להתייצב בעצמו לבדו, אוקיי? הסמכות הזאת ניתנת וקיימת בפקודה אך ורק לפקיד השומה, ואומר לי או לפקיד שומה אחר במשרה, אוקיי? אבל אנחנו נעשה את זה כשאנחנו נדרוש לו להתייצב בעצמו, דרך אגב, גם אז אני לא יכול להגיד לו, תבוא רק אתה בלי המייצג. אני אגיד לו, אתה חייב להתייצב, אם תרצה להביא איתך מייצג או אדם נוסף שיהיה איתך, אין עם זה בעיה. הסמכות לדרוש את התייצבותו האישית של הנישום היא סמכות שניתנה אך ורק לפקיד השומה, בסעיף 135.1, היא לא ניתנת למבקרים שמזמינים בדרך כלל לביקורות. המלצה שלי זה תמיד להגיע עם מייצג. אני חושב שנכון גם למייצג, גם לנישום, גם לנו, ששני הגורמים האלה יהיו כדי שהביקורת תהיה גם עניינית וגם מהירה, ולא נצטרך לביקורת המשך וביקורת המשך, ועוד פעם סגה מתמשכת ולא נגמרת, אבל כמובן הסמכות קיימת אך ורק תפקיד השומה.
אני שמח שהעברת את הנקודה, אני אגיד עוד פעם, אני באופן אישי לא לוקח איתי נישומים לדיונים, נאמרים שם דברים לפעמים בטעות ואותו בפרוטוקול זה נכתב, ואחר כך לך תוכיח שאין לך אחות. אבל
הצעה ידידותית, תשים אותו במסדרון ושיהיה חבר טלפוני שלך לשאלות שנתברכים, כדי שלא נצטרך אחרי זה עוד פעם להזמין אותך ועוד פעם להזמין אותך ועוד פעם להזמין אותך.
כמייצג אני לא בטוח שזה כל כך נורא להגיד אני לא יודע, אני אחזור אליך עם תשובה.
כן, אבל זה הופך,
זה יותר טוב מתשובה לא טובה.
כן, אבל זה יכול להפוך את הביקורת ללא ממש עניינית ומתמשכת, ויכולה להיות מיותרת אם התשובה הייתה כן, זה קיבלתי מפלוני אלמוני, זה בכלל לא קשור לזה, מכרתי לו את האוטו של הבן שלי.
כן,
זה המשך לשאלה, אתה מבין?
זה נכון, למרות שאני חייב להגיד שאני ישבתי בדיון, והמפקח תתקשר לנישום, תשאל אותו א' ב' ג', אבל תשים אותו על רמקול שנשמע מה הוא אומר לך. ברור שזה לא קרה, אבל אתה מבין שזה מסוג הדברים שצריך להיזהר מהם.
אתה יכול להחליט איך אתה רוצה לתת את הנישומים שלו, זה בסדר גמור, אני הצעתי את ההצעה שלי כדי שהביקורת היא באמת עניינית ויעילה.
100%, נעבור לשאלה הבאה, האם מבקרים יכולים לגעת במחשב העסק?
אוקיי, טוב, אז קודם כל אנחנו שאנחנו נמצאים בביקורת בעסק, הסמכות שלנו מתוקף סעיף 135-2, היא למעשה לבדוק כל מה שקשור לפעילות העסקית. אוקיי? עכשיו, אם חלק מהפעילות העסקית מתנהלת באמצעות מחשב, אז כמובן שאנחנו יכולים לדרוש מאותו מישור להביא את אותם ממצאים שאנחנו צריכים. תפיק לי את הדוחאות, תוציא את הקבלה ההיא, תראה לי את הכרטיס ההוא וכו' וכו'. אנחנו לא חוקרים, אנחנו לא נכנסים למחשבים, אנחנו לא פורצים למחשבים, אנחנו לא חקרים. אנחנו כן יכולים לבדוק ולבקש מהנישון שיביא לנו את המסמכים שאותם אנחנו צריכים.
לגיטימי, אבל אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו לא נראה את המפקח עצמו יושב על המחשב ומוציא פלט.
תראה, מתי יכול להיות מצב שאנחנו נצטרך סיוע? אם למשל הגענו לבית עסק, זה בדרך כלל על בית העסק או האדם שיושב שם על הקופה, גם אם זה בעל העסק בעצמו, לא חשוב אם הוא צעיר או מבוגר, רגיל לפעול בפעולות מסוימות מאוד סטנדרטיות שחוזרות על עצמם. מחירה, תקבול, נכנס, מזומן, צ'ק, קופה וכו' וכו'. אם פתאום באים ואומרים לו, תשמע, אני רוצה שתוציא דוח רציפות של קבלות, אוקיי? דוח שהוא לא מוציא אותו בשגרה היומיומית שלו, הוא לא... זה חלק מהליך ביקורת, זה לא מעניין אותו כי מישהו מנהל עסק. ולכן יכול להיות שלדעת להפיק את הדוח הזה הוא לא ידע. ואז קיימות כמה חלופות, הוא יכול כמובן לשאול מישהו בעסק שכן יודע איך להוציא את הדוח הזה, נגמר הסיפור. הוא יכול להתקשר למייצג עם עסק, מכיר את התוכנה ויודע לעזור לו, מעולה. אפשר גם להתקשר לבית התוכנה, שזה גם מה שאנחנו עושים לשמים, שהם יכולים או להשתלט על התוכנה ולהפיק את הדוח בעצמם משם, או להסביר לו איפה ללחוץ. או שאם אנחנו מכירים את התוכנה ואנחנו יכולים להציע לו, תקשיב, תלחץ על X, Y וZ, יצא לך הדור שאנחנו צריכים, הוא יעשה את זה הכל בסדר. אנחנו לא נעשה שימוש או ניכנס לבצע פעולות במחשב, ללא הסכמה מפורשת של הנישום, אם הוא רוצה שאנחנו נעזור לו, אנחנו נעזור לו בשמחה, אבל נחזור. הדרישה הלגיטימית לקבל את הדוחות.
כן, כן, הדרישה הלגיטימית לקבל את הדוחות. אגב, יש עוד איזושהי אופציה שלא העלית אותה, זה פשוט להגיד למבקר, אני כרגע לא יכול, אני אשלח לך את מה שביקשת.
כן, אבל לפעמים הדוח הזה או המסמך הזה הוא מסמך שנדרש לשאלה הבאה, ואז אנחנו נצטרך לחתוך את הביקורת, לחזור אותו עוד הפעם.
יכול להיות...
שיתוף פעולה בדרך כלל כותר את הבעיה.
יכול להיות, אבל אתה יודע, זה, אני אגדיר את זה בעדינות, זה לא בעיה של הנישום, זאת אומרת, אם...
מה לא בעיה? דווקא לא, למה אתה אומר
לא? לא, כי הנישום...
הוא חייב להמציא את המסמך.
הוא חייב להמציא את המסמך, אבל הוא צריך לקבל פרק זמן סביר להמציא את המסמך, הוא לא חייב להמציא את המסמך במקום, אני גם אוסיף ואומר, שאם במהלך הביקורת, מתקיימת הפרעה לפעילותו התקינה של העסק, אז המבוקר יכול להגיד hold your horses, אני צריך מה שנקרא למכור, אני צריך להתייחס ללקוחות, יכול לתאם איתכם ביקורת אולי אחרת, אבל
שחר, בכל ביקורת, כמעט בכל ביקורת שאנחנו נמצאים באיזשהו שלב הטענה של זה מפריע לפעילות של העסק קיימת, לכן אנחנו משתדלים שהביקורות יהיו כמה שיותר קצרות ולהפריע כמה שפחות, ולכן שיתוף פעולה עם המייצג תביא לביקורת קצרה יותר, מהירה יותר, והפרעת כמה שניתן פחות. זה אינטרס משותף של שתינו, גם לי אין אינטרס שמבקרים שלי ישבו זמן מעבר לצבוי בעסק, אני צריך שהם יעברו כבר לביקורת הבאה, זאת אומרת זה אינטרס של שני הצדדים שביקורת תתבצע כסדרה, כהלכתה, בצורה מקצועית וכמה שיותר קצרה.
פנטסטי. ביקורת פתע בביתו של העוסק, יש הרבה עוסקים הרי שעובדים מהבית, מה דעתך על זה?
תראה, הסמכות לבצע ביקורת היא במקום שבו העסק מתנהל ואיפה שהספרים נמצאים. אם אדם מנהל את העסק שלו מתוך הבית ואין לו עסק אחר, אז מקום פעילותו, מקום הפעילות של העסק מתוך הבית, ולכן הסמכות לבצע ביקורת באותו מקום בהחלט קיימת בפקודת מס הכנסה. אני יכול לתאר לך המון עסקים שעובדים מתוך בתים, זה יכול להיות קליניקות של רופאים כאלה ואחרים, זה יכול להיות פארה רפואי, זה יכול להיות קוסמטיקאיות, אופי עוגות וכו' וכו' וכו'. ויתרה מזאת, בחלק מהמקרים, וזה נכון וזה מוצדק, ההוצאות של אותו חלק בבית שמשתמש
נכון,
בעסק,
נכון.
גם נדרשות כהוצאה לגיטימית בתוך הדוחות.
בהחלט, אבל חשוב לדבר שאנחנו מדברים על אותו חלק בבית שממנו מתנהל העסק ולא חלקים אחרים בבית.
בוודאי. ניתן דוגמה, בסדר? נניח המבקרים שלי הגיעו לביקורת אצל לצורך עניין, לא יודע מה, רופא שיניים, אוקיי?
כן.
יש לו קליניקה במרתף למטה, חדר לפקידה ועוד חדר טיפולים, ויש שם מיטת טיפולים, ויש שם מכונות, ומחשב לפקידה, ושולחן וכו'. כל הדברים האלה דרך אגב חשוב בביקורת שיצוינו, כי אם תהיה ביקורת שומה לאחר מכן, ויראו בטופס י"א שיש שם מחשב ופינת ישיבה וכו' וכו', ואכן לשמש את העסק, ולכן זה גם עוזר בפעילות בדיון השומתי לאחר. אבל אותו חלק שבו מתנהל העסק הוא המקום היחיד שבו אנחנו נבקר, אין לי מה לטייל, לא במטבח שלו, לא בחדר השינה ולא בחדר האורחים. למעט אם יצטרכו מישהו ללכת לשירותים, אני מניח שיתנו להם. אז זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא להיכנס לבצע את הביקורת במקום שבו העסק מתקיים, לראות באמת את הפסיליטיז, לראות את הספרים, לבדוק אותם במקום, מה שנקרא, אם יש שם מחשב שמנהל את הספרים, או שזה ביקורת על ספרים שמיודנים, הכל מאותו אזור בלבד. אנחנו כמובן לא עושים סיבוב בבית, זה לא משהו שמעניין אותם, ממש לא.
פנטסטי. עכשיו אני אשאל אותך שאלה שבשיחה המקדימה שלנו קצת העלתה ניצוצות. האם רשאי מפקח מס הכנסה לדרוש דפי בנק או פלט מביט או כל חברה אחרת לסליקת כספים דרך הטלפון?
אנחנו מדברים על מבקר ניהול ספרים, כרגע לא מפקחים.
מבקר ניהול ספרים, כן.
מבקר ניהול ספרים, כשהוא בא לעשות ביקורת בעסק, לצורך העניין, אמרתי, הסמכות בפקודה ניתנה מתוך סעיף 135-2. אני אקריא אותה כדי שהציבור גם יבין על מה אנחנו מדברים, ושיראו כמה שהדרישה הזאת, או הסמכות הזאת, היא רחבה. רשאי פקיד שומה או פקיד אחר שאושר לכך על ידיו בכתב, להיכנס לכל מקום בו מתנהל עסק או משלח יד, ולבדוק מלאי עסקי, קופה, מכונות, פנקסים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות הנוגעים לאותו עסק או משלח יד, ולדרוש הסברות בקשר לכך, זה לשון הסעיף, וכן רשאי לדרוש מבעל העסק או משלח יד או מפקיד אחר שלהם לגלות היכן מצויים פנקסים, חשבונות ומסמכים כאמור, ולהיכנס למקום המצב ולבדקם ולדרוש הסברים וכו' וכו'. זאת אומרת, הסמכות היא די רחבה לקבל כל מידע שקיים בקשר לפעילות העסקית ולבחון אותה. בכלל הדבר הזה, דפי בנק, על פי עמדת רשות המיסים בוודאי, גם שמגובה בחוות דעת משפטית, היא שזה נכנס תחת אותם חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות. הרי מה בעצם, מה מטרתה של ביקורת ניהול ספרים? מעבר לזה שאנחנו רוצים לראות שאותו מישור מנהל את הספרים על פי אותם הוראות ניהול ספרים ואותה תוספת ספציפית של אותו עיסוק שלו, האם הוא גם רושם את כל התקבולים שהוא מקבל במסגרת הפעילות העסקית שלו? אין שאלה בכלל.
כן, אני
רק... אמצעי התקבול הם שונים ומגוונים. ההגדרה של תקבול כוללת אותך גם מזומן וגם צ'ק וגם שטר וגם אשראי. עכשיו, כאשר אנחנו רוצים לבדוק האם אדם מקבל תקבולים, והוא בא ואומר לנו, תקשיבו, אני מקבל תקבולים בכל הצורות, אני מקבל מזומן, אני מקבל ביט, הזכרת אותו, כל אמצעי תקבול, אפליקציה תקבול אחרת. אני מקבל העברות בנקאיות, אני מקבל צ'קים, אני גם מקבל שטרות, אוקיי? למעשה כל אמצעי התקבול האלה ניתנים או נדרשים לצורך בקרה, האם באמת התקבול שהתקבל יצא בגינו קבלה? האם היה רישום? ולכן כאשר ישנה העברה בנקאית, האם אתה מסכים איתי שמדובר בתקבול שחייב בהוצאת קבלה?
חד משמעית.
חד משמעית. האם תקבול באמצעות אמצעי תקבול אחר, כמו אפליקציה, תשלום כזו או אחרת? האם הוא תקבול ששייך לעסק ומחויב ברישום קבלה?
חד משמעית.
ולכן האפשרות של המבקר לאמת האם תקבול מסוג זה נרשמה בגינו קבלה על פי הוראות ניהול ספרים, היא מחייבת את האפשרות לבחון את זה.
כן, אני רק אומר שהאפשרות של המבקר לבקר היא לא קריטריון בכלל בנושא הזה, ולמה? כי למשל, אין אפשרות למבקר, לבקר למשל, תקבול במזומן. אז היא לא מהווה קריטריון. תקבול במזומן נכנס לכיס של הבן אדם, המבקר לא יכול להגיד לו תרוקן את הכיסים, ולכן התקבול הזה בעצם, המזומן, הוא לא קריטריון, היכולת לבדוק היא לא קריטריון. מה שכן, אני רק רוצה לציין שלדעתי, שהיא קצת שונה מדעתך, כשהמחוקק רוצה לחוקק דבר מסוים, הוא יודע לרדת לרזולוציות, הוא יודע להיכנס ממש ברחל ביתך הקטנה ולהגיד את זה מותר לו לפקיד השומה לבקש. ובשום סעיף אני לא מכיר שלעצמאי שלא מנהל הנהלת חשבונות כפולה, אני לא מדבר על חברה בעם, יש חובה להציג דפי בנק/ביט לגורם המבקר, בעצם אני לא רואה שום סמכות לבקש את זה בעצם, כי כמו שאמרתי, המחוקק יודע להגיד דפי בנק כשצריך, אבל הוא לא אמר דפי בנק, אמר מסמכים, מסמכים אחרים, אמר.
אז שחר, אני, כמו שאמרת בפתיח, אנחנו לחלוטין חולקים בנושא הזה, וזה בסדר ולגיטימי. אני פשוט חשוב לי שהציבור שמרזין לנו ידע בדיוק מהי עמדת רשות המיסים, ואחר כך יחליט כיצד הוא בוחר לפעול. ההגדרה שבסעיף היא באמת מאוד רחבה, היא כוללת בתוכה לא דבר אחד או שתיים. לכאורה, מה המשמעות של לבדוק מכונות, לפי מה שאתה אומר? הרי מכונות זה ציוד שאין לו שום קשר לרישום החשבונות. אבל עדיין זה חלק מהכלל של הבדיקות שניתן לעשות, כי זאת פעילות שקשורה באופן שבו העסק מתנהל. אותו דבר חשבונות ומסמכים ורשומות ותעודות אחרות, מאוד 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 רחב. עכשיו, אמרת משהו מקודם שאני קצת הפריע לי. אני לא חושב שזה נכון שאם זה כאילו זה בעיה של כאילו שום משהו לא יכול לבדוק את הדברים האלה. בכמה פסקי דין, ביניהם גם מרדכי דרעי, שאני בטוח שאתה זוכר אותו, וגם שוער מאש, בשני המקרים האלה, השופטים באו ואמרו באמירות מאוד ברורות, שאני אפילו אצטט את זה, לא ניתן לתת יד למצב שבו מנוע המשיב, שזה פקיד השומה, ולבצע ביקורת אמת על הספרים בשל מחדליו ומעשיו של הנישום, ובכך גם נמנעת מנו דה פקטו אפשרות להוכיח כי הספרים הם בלתי קבילים או לקבילים וכו' וכו', או גם במקום אחר שבו לא הציגו מסמכים. זאת אומרת, כאשר אתה בעצם בא ואומר, אל תציגו או לא נכון לבקש את מסמכי הבנק על מנת לראות אם העברה בנקאית הוצאה בגינה קבלה כן או לא, או לא להציג את חשבון הביט על מנת לראות אם תקבול ביט שהוא עבר נרשמה בגינו קבלה כן או לא, זה בדיוק נופל המשפט הזה של ביתי המשפט
שאומרים. אני לא בטוח, הם לא התייחסו ספציפית לזה, ואני אגיד, אני לא מכיר פסק דין שאומר שרשאי פקיד השומה לבקש א', ב', ג', אני מדבר על אותם דפי בנק וביט וכו'. אם יש, אני אשמח.
שוב, אני חושב שזה מתבקש מתוך הציטוק שהבאתי מקודם בסעיף, אבל
אני לא בטוח, אני מכיר סעיף, אני מכיר פסיקה שאחרי שכבר נבחן העסק, למשל בביט או בדפי בנק, ונמצא אי רישום תקבול, אז בית משפט אישר את אי רישום תקבול, וזה מהסיבה שאצלנו בישראל אין את הלכת פרי העץ המורעל, שגם דברים שנעשים שלא קדים, מובאים בסוף לבית משפט כראיה.
אני בטוח שבאותם מקרים שאתה בחנת לא ראית שום הערה של השופט שטוען שהוא חושב, גם אם הוא לא פסל את זה על בסיס הפרי המורל, שרשות המיסים פעלה שלא כדין שביקשה את זה.
לא, אני באותם פסקי דין לא ראיתי בכלל שהעורך דין העלה את הטענה הזאת של חוסר סמכות.
אז שוב, אם אנחנו נכנסים למהות או למטרה של ביקורת ניהול ספרים, שמשמעותה לבדוק האם תקבולים שהתקבלו, אם תקבולים עסקיים בלבד.
אין לי מחלוקת איתך על זה.
עסקיים בלבד.
מבחינת היגיון ומבחינת המהות, אולי אתה צודק, אבל מבחינת החוק, אני לא רואה שהחוק מסמיך את רשות המיסים לבקש את המסמכים האלה. הוא כותב מסמכים, כותב ניירת, כותב דברים אחרים, יש רשימה ארוכה של דברים. לא כתוב.
חשבונות, מסמכים, רשומות.
נכון, אבל לא כתוב דפי בנק.
אני יכול לטעון שזה חשבונות. פרשנות שאני יכול לקבל אותה, פרשנות. לקבל אותה אבל לא מקבל אותה.
פרשנות, ואני גם אוסיף ואומר, במהלך משפט, אם אני זוכר נכון, בפקיד שומה באר שבע אמר את זה פעם, שהוראות החווק, ואני אפרש, חווק זה קובץ הפרשנות של רשות המיסים, הוראות החווק לא מחייבות את רשות המיסים. זאת אומרת, הטענה שלי שאם הן לא מחייבות את רשות המיסים, על אחת כמה וכמה הן לא מחייבות אותנו כאזרחים. זאת אומרת, הפרשנות של רשות המיסים לא יותר טובה מפרשנות של כל אחד ואחד מאיתנו.
יאזין המקשיב ויחליט.
בהחלט, אני אומר עוד פעם, זו דעתי. זו דעתי, אני...
לא עמדת רשות המיסים.
לא עמדת רשות המיסים, דעתי, ופה אנחנו באמת חלוקים. להיכנס לעסק, לבקש מבעל העסק לרוקן כיסים, לפתוח מגירות, תקין, לא תקין?
לא תקין, אנחנו לא... אין לנו כוכב כזה על החזה, ואנחנו לא שריפים, אוקיי? אנחנו לא עושים חיפוש, אנחנו לא מגיעים צווי חיפוש, אלא אם כן הגענו במקרה עם צו חיפוש שהוצאנו אותו מראש, יחד עם חקירות, או עם צו חיפוש של משטרה.
לא, אני שואל כי היו דברים בעולם, כן? יש גם פסקי דין בנושא.
אם נעשו, נכון, ולכן אם נעשו דברים לא תקינים, מאז אותו פסק דין, דברים השתנו, הנהלים חודדו, זה לא נכון, לא עושים את הדברים האלה. יחד עם זאת, בוא נציין עוד דבר. אם ישנה, כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא יכולים לבקש מאדם, תוציא לי את מה שיש לך בכיסים, תרוקן לי בבקשה, אתה גם רוצה לבדוק לך את הארנק לצורך. בסדר? יחד עם זאת, אם במסגרת תצפית או במסגרת אחרת, יש למבקר איזשהו חשד, או איזשהו תחושה, לא תחושה, איזשהו בסיס לחשוב, שבמקום מסוים, במגירה מסוימת, הוא ראה לצורך העניין לפני שהוא נכנס לביקורת, שבאדם מסוים מקבל כסף, פותח מגירה, ושם שם את הכסף של התקבול העסקי, של אותו, לא יודע מה, דוכן חלפה שהוא מחר שם, והוא שם באיזושהי מגירה, ולא הכניס את הכסף לאותה קופה, יכול אותו מבקר, או שהוא ראה אותו רושם באיזשהו פנקס משהו, ושם אותו באיזשהו מקום, יכול אותו מבקר להגיד לו, תקשיב, אני הסתכלתי מבחוץ, וראיתי שאתה קיבלת כסף, ושמת אותו במגירה הזאת, או שראיתי שרשמת איזשהו רישום מסוים במחברת בצבע אדום והכנס אותה למדירה בצד שמאל, אני מאמין שזה קשור לפעילות העסקית שלך, אני מבקש לראות אותו, אוקיי? בהנחה, אני מניח שבדרך כלל רוב האנשים משתפים פעולה והכל בסדר, רוב האנשים צייתנים, אבל בהנחה שאותו אדם לא מוכן, והמבקר חושב שבהחלט יש משמעות לאותו מסמך, או לאותו מחברת, או לאותה קופה, הרי קופה שמתנהלת בצד ולא בקופה הרשמית, הוא יכול לבקש תו לתפיסת מסמכים. במקרה הזה הוא בעצמו לא יכול לעשות את זה, הוא צריך לפנות אל פקיד השומה, אוקיי? ואני מוציא לו בהתאם הסיטואציה שהוא מתאר לי ולחשדות שהוא מעלה בפניי, אני מעביר לו צו לתפיסת מסמכים לאותו מסמך. ואז הוא יכול גם לתפוס את המסמך הזה וגם להוציא אותו ממקום העסק במידת הצורך.
נכון, כן? והצו הזה תקף למשך 90 יום, חשוב
נכון, לומר. השימוש, נכון, כשאנחנו לוקחים את, את הספרים או את הפנקסים או את מה שזה לא היה, אנחנו צריכים להחזיק אותם עד לתקופה של 90 יום, בדרך כלל זה די והותר כדי לבסס את הביקורת ולהשלים אותה ולהחזיר אותם מסמכים. אגב, מבית הזמן נועדה כדי לא לשבש לו את תהליך העסקים, כי נניח לצורך העניין לקחתי לו את פנקס החשבוניות, אוקיי? אז מה בינתיים הוא יעשה? כן, הוא צריך בינתיים איכשהו לחזור.
אני...
בפעילות, אז אנחנו צריכים להחזיר כמה שיותר מהר.
ומשם אתה מרים לי להנחתה, לדבר נוסף שיש לנו מחלוקת קטנה לגביו, האם ה-90 יום הם סופיים? כי בפקודת מס הכנסה כתוב תפיסת מסמכים 90 יום, זאת אומרת שפקיד השומה רשאי לעיין במסמכים במשך 90 יום, ביום ה-91 רשאי הנישום להגיע למשרדי השומה ולדרוש את המסמכים חזרה. ולא מצוין בשום מקום בפקודת מס הכנסה שפקיד השומה רשאי לבקש פעם נוספת את המסמכים.
לא, תראה, בוא נעשה רגע איזושהי הפרדה, אני חושב שאולי זה ישר את הדברים גם במה שאמרת מקודם. הנושא של תפיסת מסמכים, שכמובן זה לא דבר שנעשה בהסכמה, כן? זה באמצעות צו.
כן.
תפיסו המסמכים, המסמכים אצלנו נשארים עד לתקופה של 3 חודשים, אוקיי? אלא אם כן, הדבר הזה עבר למישור פלילי, והוגשה איזושהי תביעה פלילית, ואז
נכון.
לא רלוונטי,
נכון.
אוקיי? אז עושים את זה במישור אחד. במישור השני, חלפו 90 יום לצורך העניין, ולא במישור האזרחי, ולא הספקנו לבצע את כל הפעילות של הביקורת שלנו, כמובן שב-90 יום זה מספיק זמן בשביל לצלם את מה שצריך, ולהחזיר את הפנקסים, הכל בסדר, אנחנו לא בעולמות הפליליים, המסמך שלעצמו המקורי פחות חשוב, צף לראיה הוא אחר, אנחנו בעולם אזרחי, אני לא חושב שנדרשנו אי פעם למעבר ל-90 יום להחזיק מסמכים.
לא, אני אומר כי הדברים האלה קרו. קרו, שנתפסו ביום ה-91, הגעתי למשרדי השומה, לקחתי את המסמכים, וקיבלתי דרישה נוספת להצגת מסמכים.
אוקיי, אבל שימי לב, אתה מתאר עכשיו משהו אחר, אתה אומר שלאחר צו הכסיסה שמגיע מתוך סעיף 135,
נכון.
דרך לאחר מכן, בקשה, לא תפיסה, אלא בקשה, לפי סעיף 135 בעצם אחד, לדרוש ממך מסמכים, במסגרת הליך שומתי אולי, או משהו מתאים.
נכון.
אני לא חושב שהדברים הם באים במנוגד אחד לשני. הם יכולים לבוא בהמשך. כי תשים לב, התפיסה של המסמכים היא למשך 90 יום, כדי לאפשר לך המשך חזרה לעבודה. אבל דרישת המסמכים לאחר מכן, היא לא מוגבלת ב-90 יום. אגב, אתה יודע, אנחנו מבקשים לפעמים בהליך שומתי רגיל, בלי קשר בכלל לעולמות ניהול ספרים, אז אצלי ביחידה מבצעים גם את הביקורת נמסרים, אבל גם את הליך הטיפול השומתי לאחר מכן. אנחנו סוגרים את המעגל, מטפלים מה שנקרא מקצה לקצה, וכשאנחנו מבקשים לעשות טיפול שומתי, לפעמים אנחנו מבקשים גם תיעוד חוץ מתקופה מסוימת, והחדר של המפקח מתמלא בקלסרים, וזה לא מוגבל ב-90 יום. כשאנחנו מסיימים את הטיפול השומתי, אנחנו עוזרים אותו. מגבלת ה-90 יום קיימת בעולמות שפסקת...
אני רק אעיר הערה. במהלך כנס אלת עשינו בלשכה משפט מבוים. הנושא הזה עלה לדיון. השופט שהיה צריך לפסוק היה כבוד השופט ביין, מחוזי, נדמה לי בחיפה. והוא בעצם טען שפקיד השומה בעצם שהוא מבקש פעם נוספת לאחר התפיסה לפי סעיף אחר, זה בעצם סוג של התחכמות. הוא אישר את זה אגב, אבל הוא אמר שמבחינתו זה סוג של התחכמות ומוטב יעשה פקיד השומה אם לא יעשה בזה שימוש.
אני לא חושב שאותר לומר התחכמות אם אנחנו מדברים למעשה הליכים שהם משלימים אחד את השני. יש ביקורת מול ספרים שתפסה את המסמכים, וההליך האחר מכן תהליך שומתי שבו נלקחים מסמכים או נדרשים מסמכים מהמייצג או מהנישום, וההליך השומתי יכול להימשך תקופה של אתה יודע יותר טוב ממני, הרבה יותר מ-90 יום. ולכן לבוא ולומר שזה התחכמות או לא התחכמות, זה צורך לצורך ביצוע שומת אמת, צריכים את המסמכים. אבל שוב, זאת דרישת חומר ולא תפיסת מסמכים, זה שני דברים בסמכויות שונות.
הלאה, נעבור לשאלה הבאה. תשאול עובדים או בני משפחה במהלך ביקורת בעסק. לגיטימי, לא לגיטימי, אנחנו יודעים שפקודת מס הכנסה מדברת על איסור בעצם לעשות את זה.
לא מדויק, 135-4 זה הסעיף שאתה מתייחס, אבל נכון שלמעשה אסור לחקור אדם כנגד בן זוגו או כנגד עובד שלו, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על חקירה. אנחנו מדברים למעשה על נקרא לזה תשאול או נקרא לזה ביקורת של ניהול ספרים, שכמו שהקראתי מקודם, ניתן לבצע אותה בבית העסק או במקום שבו הספרים נמצאים כלפי בעל העסק או פקיד אחראי שלהם שנמצא שם במקום. זאת אומרת, אם לצורך העניין ניקח דוגמה, ניקח לצורך העניין מסעדה, אוקיי? אני מניח שבעל העסק לא נמצא שם מבוקר עד ערב, אוקיי? יש אולי עוד עסקים אחרים שהוא מבלה בהם.
נכון.
ויש שם מנהל משמרת ויש שם מערכת ויש שם כמה מלצרים ואולי מישהו במטבח שהוא השף ואולי גם סו שף, אוקיי? כשבאה ביקורת ניהול ספרים היא מזדהה כביקורת ניהול ספרים, ומי שיעמוד מולה זה אותו אדם, אותו פונקציה שבעל העסק אישר אותה לעמוד שם במקומו ולנהל את העסק, והוא זה שידע לענות על שאלות כמו למשל איפה הספרים מתנהלים, איזה קבלות אתם מוציאים, מה אתם עושים עם הטיפים, איך אתם מקבלים או אם אתם מקבלים אמצעי תשלום מסוג א' ב' וג', תוציא לי את הדוח הזה, תראה לי את החשבונית האחרונה הזו. אלה סוג הדברים שאנחנו שואלים, זאת לא חקירה, ולכן אין כאן שום בעיה. הנושא שדיברת עליו, המגבלה הקיימת בעולמות האחרים, לא בביקורת ניהול ספרים. שוב, אני דרך אגב, במקרים שבהם יש מבקרים אצלי שאומרים לי, תשמע, אני שואל את הבן אדם שאלה, אבל הוא לא יודע לענות, הוא לא מכיר. אמרתי לו, אין שום בעיה, שרים טלפון לבעל העסק, שייתן תשובה טלפונית, שיגיע. שישלח את
המייצג. דרך אגב, אין פסול בלא לדעת. אין פסול בלהגיד אני לא יודע. לפעמים עדיף לומר אני לא יודע, אני לא זוכר, מאשר להגיד משהו שהוא לא נכון.
אני לא יודע מה עדיף. אני יודע שאם הבן אדם יכול לענות לשאלה בטלפון, אז שיענה בטלפון. אם הוא רוצה להגיע כי הוא קרוב שיגיע, זה הכי טוב. אם מייצג רוצה להגיע, לפעמים זה עוד יותר טוב.
מסכים איתך.
כשמייצג נמצא, גם ככה לחץ, גם ככה שקיים. אצל הנישום יורד, כי יודע שבעל מקצוע מלווה אותו, וזה בסדר גמור, ואני אשמח מאוד אם זה יקרה. יש הרבה מאוד, דרך אגב, בהרבה מאוד כנסים שאנחנו נמצאים בהם, ואני אדבר, אז מגיעים אליי אחרי זה כל מיני יועצים ומייצגים, ואומרים לי, תשמע, כשאני מקבל ביקורת, אני מקבל טלפון מהנישום שלי שיש ביקורת ניהול ספרים, אני מיד אומר להם, אין שום בעיה, תנו להם על הכל, שתנו לכל מה שהם רוצים, תנו להם, אבל בסוף, כשאתם לפני שאתם חותמים על הדוח ביקורת, שלחו לי, אני רוצה לראות. וזה בסדר, זה מעולה.
כן, אני מבקש לא לחתום על הדוח ביקורת, כי הכל נעשה בלחץ, הכל נעשה בזה. אני ראיתי אנשים שחתמו על דוחות שאמרו לי בסוף לא אמרתי את זה, אבל הוא חתם על זה.
אני לא הייתי מציע את זה באופן גורף לכולם, אל תחתמו. אני הייתי אומר, אם אתה רוצה לבקר את הדוח לפני שאתה חותם עליו, אתה יכול לבקש מהמייצג
שלו
שיציץ
לו, זה בסדר גמור. בהחלט. שאלה שעלתה מרואה חשבון בתל אביב, עשו לו ביקורת בעצם לאחד העסקים שלו, ומצאו הצעת מחיר. על הצעת מחיר הייתה נניח על סכום של 10,000 שקל, מצאו קבלות על 8,000 שקל, ואז אמרו, רגע, 2,000 שקל, לא הוצאו קבלות, תוציא עכשיו קבלות על 2,000 שקל. לבעל העסק, וזומן לאי רישום תקבול, לדיון שימוע בגין אי רישום תקבול. דעתך?
אני חושב שזה לא נכון. טוב, אני לא יודע איזה עסק מדובר, אוקיי? איזה עסק נותן הצעות מחיר, אבל זה לא כל כך משנה. הצעת מחיר, היא למעשה, תשמע כן, היא בעצם הצעת מחיר. היא לא באה ומתארת את העסקה. המסמך שמתאר את העסקה בעצם, או את הסכום שנקבע בין הצדדים, זה בעצם החשבונית שיוצאת, והקבלה באה להציג את התקבולים שהתקבלו כדי לסגור את אותה חשבונית. הצעת המחיר בדרך כלל משקפת את ה... מחשבה שאם העסקה תצא לפועל כפי שתוכננה, זאת זה יהיה המחיר. ולכן בהחלט יכול להיות פער בין הצעת המחיר למה שנסגר בעסקה בסופו של דבר. אגב, זה יכול להיות גבוה יותר וגם נמוך יותר.
חד משמעית.
זה תלוי מאוד במה קורה בדרך, בין ההצעה לבין הביצוע בפועל. לפעמים זה עניין של חומרי גלם שמתווספים, לפעמים זה עניין של תוספות ongoing, כל מיני דברים שיכולים להיות בדרך. הנחות, כמו שאמרתי קודם. ולכן לא בהכרח הפער מלמד מיידי באופן ודאי על אי נישום של תקבול. עכשיו, זה שהמבקרים ירשמו שקיים פער, אוקיי? אגב, פער מהסוג הזה, אם הוא חוזר על עצמו, אם יש פער שהוא באמת בלתי מובן, אפשר כמובן גם לבדוק אותו ולבקש לבקר אותו, אם זה על ידי פנייה ללקוח,
נכון,
אם זה על ידי
נכון.
בקרה אחרת, זה בסדר גמור, אבל האם זה אומר אוטומטית שמדובר באי רישום תקבול? התשובה היא לא. עכשיו, זה שהמבקרים גם רשמו את זה בדוח הביקורת, זה עדיין לא אומר שמדובר כאן באי רישום תקבול, כי אני מזכיר, הסמכות לקבוע את הליקוי היא לא של מבקרי הניהול ספרים שנמצאים בשטח, אלא של הממונה שלהם שנמצאה במשרד וקורא את הביקורת, ועל בסיסה ונתוניה הוא זה שקובע את הליקוי, וגם אז זה לא סוף פסוק, כי כמובן
נכון.
קיימת לנישום,
השגה.
בטיעון כלפי נכון. האינסטנציה עוד גבוהה עוד יותר, שזה סגן פקיד השומה בהשגה וכו'. אבל לשאלתך, האם הצעת מחיר בפער מקבלה או מחשבונית, בהגדרה משמשת או קובעת אי רישום תגבול, התשובה היא לא.
פנטסטי. האמת שאני אדלג על חלק מהשאלות, כי אנחנו כבר גולשים בזמן, אז אני, שאלה אחרונה. קורה לא מעט שאנשים נעשים להם ביקורת, מקבלים את הדוח ביקורת, לא ממש מבינים את המשמעות, או שמעבירים לרואה חשבון שלהם, או שלא מעבירים לרואה חשבון שלהם את הדוח. ובמהלך השידור של הדוח השנתי שלהם, אנחנו מקבלים הודעה שהספרים לא קבילים. זאת אומרת שבעצם דילגו על הליך של שימוע שהוא הליך משפטי, שהוא הליך שמחייב, מתחייב בחוק, לפני שפוסקים שהספרים הם בלתי קבילים. זה קרה לי לא אחת. מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע דבר כזה?
אז קודם כל אני אחדד, אין חובה חוקית לקיים שימוע, שימוע קורה רק לאחר שהוגשה השגה, יכול נישום להחליט שהוא לא מגיש השגה, וזה גם בסדר. פשוט כרגע שיש קוד...
כן, אבל ברגע שהוא לא יודע בכלל שסיווגו אותו קוד של ספרים בלתי קבילים, הוא חורג מהזמן שהמחוקק נותן לו להגיש את ההשגה.
אני אתייחס שחר, פשוט אמרת שזה הליך שהוא חוקי, לא, זה לא קבוע בחוק, זה ניתן לבצע את זה, זו חובה, זאת אומרת, אפשר לפסול ספרים גם מבלי לעשות שימוע. עכשיו, זה נכון שישנם מקרים שבהם המייצג לא מודע לזה שהייתה ביקורת ניוצאים או שנפסלו הספרים, ואני שמעתי את זה יותר מפעם אחת. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין מה ההליך הנכון. הביקורת מתבצעת במקום העסק כמו שתיארנו אותה מקודם. בסוף הביקורת יש דוח ביקורת עם הממצאים שנמסר פיזית לנישום בזמן הביקורת, אוקיי?
האמת שאני אפסיק אותך, כי אני ראיתי דוחות ביקורת מזעזעים. אתה יודע איך רופאים כותבים? ככה כתוב דוח הביקורת. מילה לא הצלחתי להבין ממה שכתוב שם.
שזה ידני?
ידני. בלתי אפשרי לקריאה בעליל.
אנחנו מעסיקים גם רופאים כמבקרים, לכן אולי לא הבנת את
הכתב. יש מצב.
יש מצב, אבל אני אגיד לך יותר מזה. כל דוח ביקורת ידני בסופו של דבר מוזן לתוך המערכת ומוקלד פנימה במחשב. זאת אומרת, וזה משלים את מה שרציתי לומר קודם, אחרי שמוצג לפני הנישום, או ניתן לנישום בזמן הביקורת, אותו עותק מהביקורת, ידני או ממוחשב, זה לא משנה, זה מוזן אחר כך לתוך המחשב, הביקורת עצמה, דוח הביקורת עצמו, מופיע גם באזור האישי של הנישום, אוקיי? כאשר הממונה שלו, ממונה של מבקר הניהול ספרים, החליט לקבוע שמדובר כאן במה שאנחנו קוראים לו בז'רגון קוד 8, ואומר, יש כוונה לפסול את הספרים, אוקיי? זה נחשב קוד 8 שהוא זמני, זה פסיעת ספרים שהיא זמנית. יש תהליך שנשלח מכתב אוטומטי מתוך המערכת עם דוח הליקויים שמסביר, ואת את הזכות שיש לנישום להגיש את ההשגה תוך 30 יום, אוקיי? גם זה נמצא, גם במכתב שנשלח עליו לכתובת שרשומה ככתובת למשלוח דואר אצלנו במערכים, וגם נמצא אצלו באזור האישי, אוקיי? עכשיו, יכולים להיות מצבים, אמרת לי, זה יכול להיות שהדואר לא הגיע, כן, לא, כן הגיע, לא הגיע. לא,
אנחנו מכירים בדואר ישראל.
נכון, אבל אי אפשר לתלות את כל האשמה בגורמים אחרים. יש פה גם כן איזושהי אחריות אישית של הנישום, כי אני משוכנע שאם הנישום שלך מקבל דוח מהעירייה כי הוא פלש החוצה עם המסעדה שלו, או שהוא קיבל דוח מקאבה על זה שאין לו ציוד כיבוי אש, או שלא יודע, מישהו נתן לו איזשהו מסמך, או שהוא קיבל מכתב מרשות המיסים שהוא צריך להגיש הצהרת הון, הוא מגיע אליך מהמסמך הזה, הוא אומר לך, תשמע, קיבלתי את זה, מה זה אומר?
כן, אבל אתה יכול להבין, תגיד לי אתה, כמה נישומים לדעתך נכנסים באופן תדיר לאזור האישי של רשות המיסים? מהבודדים.
אתה צודק, יכול להיות שהם נכנסים לבסיס יומיומי, ואולי כדאי ש... אני לא יודע אם לכם יש גישה או אין גישה להיכנס לאזור האישי מדי פעם.
ודואר, זה לא דבר שאפשר לסמוך עליו.
אבל אני לא תולה את כל העניין באזור האישי. לא, האזור האישי זה דבר נחמד וחשוב מאוד, וזה טוב שזה מופיע שם, כי זה מתועד.
בהחלט כן.
גם כשמתחלפים מייצגים, אתם יכולים להיכנס לאזור אישי ולראות מה היה לפני כן וכו' וכו'. אבל העניין הוא שיש לו גם אחריות אישית של נישום, שהייתה אצלו ביקורת ניהול ספרים, הוא קיבל דוח ליקויים. אם הוא לא מבין מה זה אומר, אני חושב שכל דבר שנישום מקבל והוא לא מבין בו, והוא קשור לעולמות של הביקורת והמס, הוא הולך למייצג,
הוא מקבל את זה. כן, או שהוא שם לו את זה עם החומר להננת חשבונות, ועד שהפקידה פותחת את החומר להננת חשבונות, אם הוא מדווח דו חודשי, זה יכול לקחת גם חודשיים וחצי, עד שהיא פותחת את החומר, ואופס, עברנו את המועד להשגה.
אני אגיד עוד דבר, אמנם אנחנו מדברים על השגה בתוך 30 יום, ואני מבטיח לך שאם אתה תבוא ותגיד לי תקשיב, זה הביאו לי את החומר פעם בדו חודשי, ועבר עוד חודש אחרי שפתחתי, ועברו 90 יום מאז ש... הייתה הביקורת, אתה תגיש את ההשגה, אני מבטיח לך שאנחנו נקבל אותה. לא תהיה בעיה בעניין הזה.
אני שמח
לשמוע. אנחנו לא עד כדי כך אדוקים לפקודה, אנחנו מאפשרים גם בחלוף של זמן.
אבל גם, מאחר ויש לזה השלכות לדבר הזה, אני הייתי מציע בחום שמייצגים יקבלו העתק.
אני רק אגיד, דווקא בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, בטח שהייתה מלחמה, בטח שהיו לנו המון, ועדיין יש המון אנשי עסקים שמניבים, בוודאי ובוודאי שנתנו והערכנו את מועדי ההשגות, ולכן אני חושב שבעניין הזה זה בסדר. יחד עם זאת, אני בהחלט שומע את הקריאה הזאת. אני אנסה לראות איך אנחנו יכולים, אם זה מסתדר מבחינה משפטית, וכמובן זה גם עניין של, של, של צורות, איך אנחנו יכולים לייצר איזושהי שאילתה, איזושהי דרך שבה נוכל אולי להתקן גם את המייצג הנוכחי, הרשום כרגע,
בהחלט.
בביקורת, אבל אני לא חושב שזה מקטין ולו במעט את החובה בעיניי של הנישום להעביר את המסמכים הרלוונטיים שהוא לא מבין בהם למייצג שלו, כדי שאנחה אותו כיצד לפעול. ולו לתקן את הליקויים גם אם זה לא תפילה ספרים.
ולו מכוח זה שהוא לא מבין את המשמעות של זה, יכול להיות מצב שהוא...
או של...
לא, אז יש כאלה שיקחו את זה לצד השני.
אז אני רוצה לומר על השידור הזה, ושכל נישום שהייתה אצלו ביקורת ניהול ספרים, יבין את החשיבות שלה ויעביר אותה למייצג שלו, כדי שיפעל בהתאם, אם זה בלתקן את הליקויים הטכניים או המהותיים שהיו, ואם כדי להגיש השגה במקום שצריך.
אני מסכים איתך לחלוטין. יוסטון, פתרת לנו את הבעיות. We don't have a problem.
We don't have a problem anymore.
זהו, תודה רבה רבה, רואה חשבון יואב משה, עשית לנו סדר בדברים. אנחנו כמובן נפיץ את התוכנית שלנו גם בקרב הלשכות הרלוונטיות לציבור העצמאים, ובאמת עשית לנו סדר, ואני מקווה שלא נגיע ל... לביקורות בכלל, אבל לפסילת ספרים בפרט, שהביקורות יעברו בשלום, מה שנקרא. אתה רוצה לתת לנו איזה טיפ קטן? אולי ננסה, אתה יודע, אתה לא חייב, אבל איזה מגזר הולך להיבדק בשנת 2024 במה שנשאר? איזה סוג של עסקים?
אז אני אגיד לך שאנחנו באמת פועלים בכל המגזרים, בכל האזורים, בכל הענפים, ואתה יכול לראות את זה מתוך דוגמאות של פרסומים שאנחנו עושים על מקצעים לאחרונה וגם בהמשך, אבל אני כן אתן איזשהו דגש שלא דיברנו עליו בכלל, וזה הנושא של חוק המזומן. אנחנו מזהים שהרבה מקרים, בגלל חוסר תשומת לב, אולי חוסר מודעות, ישנם בעלי עסקים עדיין שחוטאים בחוק המזומן, והעיצומים שם בחוק המזומן הם מאוד מאוד משמעותיים.
כן, בהחלט.
דרקונים ובהחלט מיותרים, כי אפשר למנע מהם בקלות. אני אזכיר במשפט אחד, אם יש לנו דקה,
כן.
את המגבלות שיש בחוק המזומן, כדי שלא יתאו, לא יתאה הציבור, אני לא צריך את זה, זה מיותר לחלוטין.
בשמחה.
תקבול של עסקה במזומן, אם העסקה היא בגובה של מעל 6,000 שקלים, נכנסים לחוק המזומן, ואז האפשרות לקבל מזומן היא אחת משתיים, 10% מגובה העסקה או 6,000 שקלים לפי הנמוך. אני תמיד נותן את הדוגמה, כי אז זה מסדר לאנשים את זה. אם קניתי מוצר ב-10,000 שקלים, זה לא אומר שאני יכול לשלם 6,000 שקלים במזומן ו-4,000 באמצעי אחר. זה אומר שאני יכול לשלם עד 10% מסכום העסקה, או 6,000 לפי הנמוך, כלומר 1,000 שקלים בלבד במזומן, והיתרה באמצעי תשלום אחר. זה חשוב, זה דבר
אחד.
הדבר השני, גם העוסקים וגם האנשים שמשלמים, אל תשלמו ואל תקבלו צ'קים שהם פתוחים, כלומר שלא רשום בהם לפקודת. קיבלתם צ'ק שהוא פתוח, לא פתוח, לפקודת, מי שימו מיד חותמת שלכם? תימנעו מהפרה של חוק המזומן שהיא מיותרת לחלוטין. אתם מסבים צ'ק שקיבלתם, תדאגו לרשום מאחורה את פרטי המסב.
בהחלט.
נורא נורא פשוט.
מסכים איתך.
קיבלתם תקבול, תרשמו על גבי הקבלה, כיצד קיבלתם, האם במזומן, האם בצ'ק, האם בהעברה בנקאית. שלוש פעולות שתזכרו מאוד פשוטות, יחסכו הרבה מאוד עוגמת נפש, וכסף מיותר שממש אפשר להימנע ממנו.
אני מסכים איתך לחלוטין, תודה רבה רבה.
שמחתי ונהניתי.
גם אני, אנחנו נעבור לשיר ונשתמע.
תודה רבה, תודה רבה, בהצלחה
לכולם. כל טוב, ביי ביי.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגר.
וואו, היה הרבה יותר
ארוכים מה שחשבתי. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון. הוא סרן במיל בעוצבת הגליל כבר חודש.
איזה שיר יפה. ביוק התחלתי להגיד לך, אורן, כשהשיר קטע אותי, שיכולתי לדבר איתו עוד שעות. אדם מרתק, מעניין, ובעל ידע רב. קודם כל, אני נורא שמח שאנשים כאלה ממונים לפקידי שומה, זה מראה לך את האיכות של החומר האנושי שיש שם, ואני מאוד שמח שזה כך. הרבה יותר קל לתקשר עם אנשים ידענים גדולים בחקיקה ובפסקי דין וכו'. קיצור, נהניתי ממנו.
האמת שאפילו לאנשים כמוני שהם לא מהתחום ולא זה, זה הייתה שיחה מעניינת.
אני שמח.
כאילו, אני אומר את זה,
ואני ממש חייב להגיד את זה.
לא, מה, נשאר עוד שתי דקות.
כן.
אנחנו יורו, חצי גמר. מה קורה היום?
וואי, היום יש משחק, מסעתי.
היום אנגליה-הולנד.
כן.
אז אנחנו חוזרים לקבוצה של הילדות שלנו, שזה הולנד, וזה אומר שהיא תפסידו.
למה? דווקא יש לה סיכוי בכלל לא רע, הם שחקים טוב.
תשמע, מה זה שחקים? תראה, יש, היום האימור שלי, הערכה 0-0 משעמם, הערכה ופנדלים, תעשו הרבה קפה, תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, זה יהיה ארוך, זה יהיה ארוך היום.
אתה חושב?
אני בטוח. אנגליה תבוא לסגור את המשחק, הולנד תבוא להסתכל על האנגלים סוגרים את המשחק.
כן, זה משחק מרתק למעלה.
עכשיו כל אלה ששמים בווינר, דרך אגב, המלצות לווינר, זה לא עדי. אני יכול להמיץ לכם מה לא נשים בווינר.
כן, לגמרי. ואני מסכים, כאילו, תעשו בדיוק הפוך ממשהו.
לגמרי, ואז הסיכוי ההצלחה שלכם עולים דרסטי.
יאללה, שתהיה...